אחד ביום, בחסות, אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
היום יום ראשון, 4 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ביטקוין. בכל מקום מדברים על ביטקוין, ולצידו על יתר המטבעות הקריפטוגרפיים. אל סלוודור הפכה את הביטקוין למטבע רשמי. בריטניה הורידה קמפיין פרסומי שקרא לקנות ביטקוין. יש אנשים שהפכו בזכותו למיליונרים, ויש אנשים שהפסידו בגללו המון כסף. יש מי שטוען שהביטקוין הווירטואלי הוא מטבע העתיד, ויש מי שטוען שזו בועה שמתישהו תתפוצץ בענק. ויש אנשים ששומעים את המילה ביטקוין ואומרים לעצמם דבר אחד. מה זה? אז כן, אולי יש כבר את מי שקצת נבוך לשאול כשכולם כבר מדברים על ביטקוין, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. אז הפעם, בעזרת דרור גלוברמן, מגיש התוכנית נקסט בקשת 12 ואת הפודקאסט בזמן שעבדתם, אנחנו עם הסיפור של ביטקוין. מההתחלה. שלום דרור גלוברמן.
שלום אלעד שמחיוב.
אז אני אתחיל בשאלה הכי בסיסית, אבל אולי הכי קשה. מה זה ביטקוין?
זה בעצם סוג חדש של כסף, או סוג חדש של יצירת אמון, אוקיי? כי בעצם היום ב-2021, בעצם זה כבר בכמה עשורים האחרונים, הכסף, השטרות והמטבעות שאנחנו מחזיקים בארנק, לא מייצגים שום דבר פרט לאמון שלנו במדינה שהנפיקה אותם. נכון? כי אני מאמין שבסוף גם אני מאמין בדולר או בשקל או בלירה סטרלינג, ואני מאמין בממשלה ובמדינה ובכלכלה שלה שיש מאחוריהם בסיס אמיתי, ושהשקל הזה בסוף יכובד על ידי כל מי שאני ארצה לשלם לו, ולכן אני מוכן לקבל אותו כשכר על עמלי. אז השאלה האם אפשר לבסס אמון כזה גם בלי מדינה? וזה בעצם הדרמה הגדולה. האם אפשר לייצר מערכת כלכלית, מערכת תשלומי, מערכת של ערך, של העברת ערך, גם בלי שיש מדינה מאחורה? וזה בדיוק מה שהביטקוין עשה. למי אני מאמין אם אני לא מאמין למשרד האוצר הגרמני? אני מאמין לטכנולוגיה.
אז זהו, שכדי להבין מה זה ביטקוין, אנחנו צריכים לדבר על משהו הרבה יותר בסיסי. מה זה בכלל כסף? פעם המסחר היה מתנהל בסחורות. אני נותן לחיית חלב מהפרה שלי, והוא נותן לי חולצה בתמורה. אבל לסחוב חלב לצד השני של העיר זה לא תמיד נוח. ומה קורה בכלל אם החיית לא צריך את החלב שלי? אז נולד גלגול חדש. כסף, מטבעות ושטרות. בשלב הזה אני יכולתי לתת לחיית מטבעות עבור חולצה, אבל כדי שזה יעבוד, החיית חייב לדעת שעם המטבעות האלה הוא אחר כך יוכל ללכת ולקנות משהו אחר, שיש להם ערך. אם נחשוב רגע על זה, הקונספט של כסף הוא די מוזר. החיית שלי הרי עבד קשה על החולצה, ואני בתמורה לזמן והמאמץ שהוא השקיע, נתתי לו חתיכת נייר שכתוב עליה מספר. הנייר הזה בעצמו לא שווה הרי כלום. וכאן נכנסו לתמונה המדינות. הן לקחו בעלות על השיטה, על הכסף. הקימו גופים שינהלו אותו, שייצרו אותו. הן במשך שנים שמרו במחסנים המאובטחים מטילי זהב בכמות פרופורציונלית לזה של הכסף שמסתובב בחוץ. המדינות בעצם אמרו לכל מי שרוצה לסחור בכסף, אל תדאגו, עלינו. לכסף שיש לכם בכיס יש לו ערך. הוא מייצג זהב ששמור אצלנו בכספות. שטר הנייר הזה הוא לא שווה כמו פיסת נייר רגילה. הוא שווה יותר. הוא יכול, למשל, להיות שווה חולצה. ואנשים האמינו. השיטה הזו הלכה והשתכללה. הכסף קיבל פתאום חיים משל עצמו. כבר לא היה צריך לגבות אותו במטלי זהב במחסנים. אבל עדיין המדינות הן שעמדו מאחוריו. אני למשל יודע של שטר של $5 שווה משהו, כי הכלכלה האמריקנית עומדת מאחוריו. למרות שאני מקבל רק פיסת נייר, או בשנים האחרונות רק מספר שמופיע באפליקציה של הבנק, אני עדיין מוכן שישלמו לי משכורת בשקלים, כי הכלכלה הישראלית עומדת מאחורי השקל. ואז הגיע הביטקוין, המטבע הקריפטוגרפי הראשון, והוא לקח את השיטה הזו צעד אחד קדימה. אין יותר מדינה, אין כסף פיזי, אין אפילו חתיכת נייר. אז מה יש? טכנולוגיה, ואמון בטכנולוגיה שהיא תדאג לשיטה ברורה, ושהיא תדאג שלכסף הזה יהיה גם איזשהו ערך.
בעצם אתה אמור להאמין לזה שהטכנולוגיה מאבטחת את הערך של מה שאתה מחזיק ביד, כך שאי אפשר יהיה לפרוץ אליו, לעשות במניפולציות, להנמיך אותו או להגדיל אותו באופן לא חוקי. הרעיון הזה, שהוא קצת פילוסופי וקשה לעיכול, נטבע לראשונה לפני 14 שנים, ומאז לקח לו זמן להתגלגל גם טכנולוגית, גם כלכלית, גם חוקית, ובעיקר פסיכולוגית, כי זה הרבה היבטים שונים של כסף. אבל הוא בהחלט הגיע לנקודה שאי אפשר כבר לא לדבר עליו.
אז תכף נדבר על איך זה עובד, ואיך הטכנולוגיה יכולה להחליף מדינה ולתת ערך למטבע וירטואלי, אבל קודם, מי בכלל המציא את הביטקוין?
לא יודע. כלומר, השם שמסתובב זה סטושי, ואף אחד לא יודע האם הסטושי הזה הוא אדם או קבוצה, האם זה שם אמיתי או שם בדוי. מחפשים אחריו כבר באמת 14 שנים, אחריו או אחריהם. הטענה היא שהסטושי האחד או הכמה לקחו לעצמם חתיכה יפה של ביטקוינים ונעלמו לערבות ה... אני לא יודע. וכנראה שהוא הפך את עצמו לחתיכת מיליונר רציני, אם הוא אכן קיים. וזהו. נעלם, ירד מהרדאר.
מה היה הרציונל?
זה הגיע מהמקום האקדמי, פילוסופי, כלכלי, טכנולוגי, של מאמר שבו הוא הביע את הרעיון התיאורטי, בואו נייצר מטבע שלא קשור לשום מדינה. בואו נייצר מטבע שכל האמון שלו נובע מזה שהוא מוצפן חזק על מחשבים, ואנשים מאמינים לזה. בואו נראה אם זה אפשרי. ומשם אנשים כבר לקחו את זה הלאה, ובאמת ייצרו את המערכת הזאת, ואתה יודע, במשך שנים, ביטקוין היה שווה סנטים בודדים. וטמבלים כמוני, ואני מאמר שגם כמוך, לא קנו. אלעד, יש אנשים, אני מכיר אותם, שסידרו את העתיד הכלכלי שלהם באופן דרמטי, מזה שהם שמו $100 לפני 10 שנים. וזהו, הם מיליונרים בגבוה, זה מטורף. ואני חושב שהחלום הזה נכנס להרבה אנשים למוח, וזה לבד, החלום הזה לבד הוא חלק דרמטי מהערך של ביטקוין. למה ביטקוין שווה 30 או 60 אלף דולר? בגלל זה, כי לכולנו יש את הסיפורים האלה על המיליונרים, וכולנו גם רוצים להיות. אז אתה אומר, טוב, נקנה את זה היום, $1,000, אולי זה יהפוך אותי למיליונר. זה כבר כנראה לא יקרה, אגב, אולי במטבעות אחרים, שעוד לא התחילו לנסוק.
אז הבנו מה זה ביטקוין. מטבע וירטואלי שלא קשור לשום מדינה. זה מטבע שמבוסס על טכנולוגיה, שטכנולוגיה היא זכות הקיום שלו, היא זו שנותנת לו ערך. השאלה היא, איך? איך טכנולוגיה יכולה לעשות את זה? וכדי להתחיל לענות על זה, בואו נלך רגע למקום שהוא די רחוק מטכנולוגיה, אסקימו לימון. בסרטי אסקימו לימון ליודלה היה תפקיד. לא זה שתמיד נתפס עם המכנסיים למטה ובורח, גם זה כלומר, אבל יודלה היה הפנקס. הוא רשם כמה לירות חייב מומו ועל מה, כמה גזוז קיבל בנצי וכמה זה שווה. כדי שמסחר יעבוד, צריך איזשהו תיעוד. אז ככה זה גם בביטקוין. אלא שבביטקוין אין איזה יודה לאחד שרק אצלו יושב הפנקס ורק הוא מכניס ומחסיר ממנו מידע. בביטקוין, כל מי שרוצה יכול לקבל את ספר הרשומות. ובספר הזה מופיע בעצם הכל. מי מחר ביטקוין, מי קנה, כמה ביטקוין יש לכל אחד, לכולם יש גישה. אבל רגע, זה לא הכל. כי אם בנצי ומומו יקבלו עותק של הפנקס, אז מה ימנע מהם לשנות אותו, להוסיף או להחסיר מידע? אז פה נכנסת הטכנולוגיה שמאחורי הביטקוין. הבלוקצ'יין.
בלוק זה, תראה את זה כמו רשומה, כמו יומן, שבו נכתבות הפעולות, באופן מאובטח, שאי אפשר לגעת בו. מי קנה איזה ביטקוין ממי. אוקיי? כל הפעולות נכתבות בתוך הדבר הזה, וזה בעצם בלתי ניתן לשינוי, וגלוי לכולם. וזה חלק, אגב, מהאמון בסיפור הזה. בגלל שכולם יכולים לראות מה נכתב, ומי קנה ממי, אז אני יודע שאף אחד לא יכול להעלים ממני שום פעולה, כי הכל תמיד גלוי. אממה, מטבע מספר XY8579 נקנה על ידי ארנק מספר 49Q90 ונמכר לו על ידי ארנק 794 whatever. anyway, זה בלי שמות. זה הכוח אוקיי? הכוח האנדרגראונדי של הדבר הזה, אבל זה בעצם הפנקס שבו נכתבות הפעולות האלה וההבטחה שלו. בקיצור, בלוקצ'יין זה היום שם נרדף להבטחה ולשמירה על מידע, ועוד יהיו לזה עוד שימושים גדולים בעתיד.
בלי להיכנס יותר מדי לצד הטכני, בלוקצ'יין היא טכנולוגיה שמאפשרת לשתף אנשים במידע, אבל באופן מאובטח כל כך, שכמעט בלתי אפשרי לפרוץ אותו. זו בעצם שרשרת של בלוקים, בכל בלוק יש מידע, וכל בלוק קשור לזה שלפניו ולזה שאחריו. האופן שבו השרשרת בנויה והעובדה שהיא נמצאת במקביל אצל מיליוני אנשים, הופכים כל ניסיון לפרוץ אליה, ניסיון לעשות מניפולציה במידע שבה, למשימה כמעט בלתי אפשרית. הטכנולוגיה שמסביב לביטקוין מחליפה את המדינה בכל מה שקשור להבטחה של המטבע עצמו. כל ביטקוין מקוטלג, יש לו מספר סידורי. המטבעות והעסקאות מוצפנים, והפנקס אומנם פתוח בפני כולם, אבל המשתמשים שמופיעים בו הם אנונימיים. אין דרך לעקוב אחרי הכסף. אין כמעט דרך לזייף. הטכנולוגיה שומרת על המטבעות ועל הסחר בהם. כל הדבר הזה ממש לא קל, הוא תוצאה של עבודה של המון מחשבים שמחוברים יחד דרך האינטרנט, ומבצעים פעולות מתמטיות כדי לדאוג להצפנה הזו. המחשבים שעושים את זה שייכים לאנשים פרטיים, ובתמורה לכך שהם רותמים את המחשב שלהם לעבודה, הם מקבלים בחזרה סוג של עמלה. ביטקוינים חדשים שנוצרים. וזה, לרתום את המחשב שלך לחלק ממאגר מחשבים גדול שדואג להבטחת הביטקוין, ובתמורה לקבל ביטקוין לארנק שלך, זה מה שנקרא מיינינג, קריאה.
כמו אנשים שנכנסים לתוך מערה גדולה ובחושך מוצאים משם זהב ויעלומים. אז זה רק דימוי כמובן, אבל זה המילה בעולם, לכרות, מיינינג. בסוף מדובר בהמון עבודה שחורה, אבל לא בשבילך, אלא בשביל המעבד של המחשב שלך. כדי לבסס את האמון הזה, המחשב שלך צריך לפתור סדרה של תרגילים מתמטיים שפשוט לוקחים זמן. והזמן הזה זה בעצם הערובה שלך שלא יצליחו לפצח לך את המטבע ולקחת. כי בסוף, כמו שכל מנעול אפשר לפתוח, גם כל הצפנה אפשר לשבור. אבל אתה מייצר עם המחשב שלך הצפנה כל כך חזקה, שכדי לשבור את זה צריך, אני לא יודע, 17,000 מחשבי על שיעבדו שנתיים. להפעיל מחשבי על כל כך הרבה זמן, כלומר להפעיל את כוח המחשוב הזה שיפרוץ לך את הביטקוין, זה עולה יותר מאשר כל הביטקוין שיש לך בכיס, אז לא שווה לי כלכלית לעשות העסקה הזאת. וזה אנשים שהיום משתמשים במחשבים על מחשבים חזקים מאוד, לבצע תרגלים מתמטיים מסובכים, ככה מייצרים מטבעות ביטקוין חדשים, והם מקבלים מזה שבריר. זאת תמורתם. כלומר, אתה ייצרת מטבע אחד ואתה מקבל שבריר ממנו אליך לכיס. שאר המטבע הולך לקהילה. והיום יש לך עדר שלם של אלפי 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 אנשים שעובדים בלכרות, בלייצר ביטקוינים חדשים עם המחשבים האלה, והם נודדים בעולם לפי מחירי החשמל. הם מחפשים איפה מחיר החשמל נמוך, או הקר בחוץ, כי אם קר בחוץ אתה לא צריך להשקיע חשמל בקירור, ושם הם מקימים חוות ענקיות עם אלמום מחשבים, שכל מה שהם עושים זה עבודת פריילוף, לצורכן, סתם מזיעים כדי לייצר מטבעות חדשים.
אז זהו, שיש אנשים שממש עובדים בזה. חברות שלמות שקורות ביטקוין. הם מייצרים חוות מחשבים חזקים שבמשך 24 שעות ביממה עושים תרגילים מתמטיים, מעדכנים את ספר הרשומות של הביטקוין, מתחזקים את ההבטחה, ובתהליך הזה נוצרים ביטקוינים חדשים בכל כמה דקות, והבעלים שרתם את המחשב שלו לעבודה מקבל בתמורה חלק מהביטקוין שנוצר. אדם פרטי אחד שמפעיל מחשב אחד לא יקבל הרבה אם בכלל. ולכן קמה תעשייה שלמה, חוות קריאה. באיסלנד, לדוגמה, במרכז של בסיס נטוש של חיל האוויר האמריקני, פועלת קבוצה בשם אניגמה. במחסן גדול, 400 מטר רבוע, הם הקימו חווה של עשרות אלפי מחשבים מתקדמים, שבמשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, קוראים ביטקוין. תלוי בשער הביטקוין, הם יכולים לייצר שם עשרות, אולי אפילו מאות אלפי דולרים ביום. אז חוות כאלה יש לא מעט. והן מכניסות הרבה יותר מאשר אדם פרטי. אבל יש גם צד שני. המחשבים האלה צורכים חשמל, והרבה. באניגמה, לדוגמה, משלמים חשבון חשמל של מיליון דולר בחודש. המחשבים צריכים קירור. לכן באניגמה, לדוגמה, בחרו לפעול באיסלנד הקרה. ובעיקר, כל התהליך הזה, כל החוות שקמו בכל מיני מקומות בעולם, מאוד מזהמים את הסביבה.
חלק גדול מהבזבוז המשאבים או מהחשמל שנצרח, הוא כי כשאתה מקבל שקל, אלעד, שקל עגול, מטבע, אתה שם אותו בארנק וזהו, הערך שלו נמצא בתוך חתיכת מתכת הזאת, והוא לא צריך שום דבר אחר כדי להמשיך להיות שווה את זה. הביטקוין לעומת זאת, אם סגרת את כל המחשבים, ניתקת מהחשמל, זהו, הוא נעלם. כלומר, הוא צריך להיות כתוב באיזשהו הרדיסק, אני מקווה, אבל הוא, אי אפשר להשתמש בו. אי אפשר לסחור אותו, אי אפשר לבדוק כמה הוא שווה. אז המחשבים צריכים להיות, לעבוד כל הזמן, א', וב', הם צריכים הם בעצם processing, הם בעצם מאבדים את העסקאות. אני קניתי ממך מטבע, אז יש המון מחשבים שמאמתים, שבאמת לי ירד 0.004 ביטקוין מהחשבון שלי, ואצלך התווסף אותו 0.004 ביטקוין. האימות הזה זה תהליך מורכב, מסובך, בזבזני לעלה, אבל ככה זה עובד. כלומר, לצורך העניין, אם אני משווה את הזיהום האוויר, בחיי, זה לא ההשוואה שלי, זיהום האוויר שמייצר ביטקוין, עסקה אחת בביטקוין, לעומת עסקה אחת בוויזה, זה ברמה של פי אלפי אלפים, אוקיי? הרבה 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 יותר מזהם, כל עסקה אחת, כי צריך מלא מחשבים שכל הזמן יעבדו בזה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
במיוחד עכשיו ובמיוחד בחול, כשדואגים לבריאות דואגים לעשות ביטוח נסיעות לחול רק בהראל. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל.
הגעתי לביטקוין בשנת 2012, לביטקוין הראשון קניתי ב-2013. הייתי צריכה לקנות עוד, אבל השקעתי בזה את כל הרזרבה שהייתה לי מתוך המשכורת שלי בתור סייעת בגן ילדים.
בזמן שבישראל ובכלל בעולם מעטים שמעו על הביטקוין, אור שמעה על המטבע הקריפטוגרפי בהרצאה והסתקרנה. מה שמשך אותה היה בכלל הרעיון שמאחורי הביטקוין, הניתוק שבין הכסף למדינה, הניתוק שבין הכסף מההחלטות הפוליטיות. אז היא השקיעה, קנתה בקטנה ביטקוין בשווי 1,000 שקלים.
2013 אנשים עוד הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח, אפילו לא קונספירטורית, אלא הסתכלו במבט של מה זה, זה פירמידה. היה לי משהו בתחושת בטן שאמר לי, זה הדבר היחיד שאני יכולה לסמוך עליו כאיזשהו מקור, לאו דווקא הכנסה, אלא מקור כלכלי אמיתי. ועד היום אני מאוד מאוד מתרגשת מהדבר הזה שנכנס לחיים שלנו.
בתוך כמה חודשים, הביטקוין שקנתה ב-1,000 שקלים, כבר היה שווה הרבה יותר. אז אור מכרה, ימירה את הביטקוין בחזרה לשקלים, והרווח שעשתה מימן לה טיול גדול בסין. ואור המשיכה להשקיע, גם כי היא ראתה שכבר הרוויחה, אבל בעיקר כי הייתה לה תחושת בטן. היא האמינה, ועדיין מאמינה, שהביטקוין יעלה ויעלה, ושבסוף ההשקעה תשתלם בענק.
אני לא מפחדת מצניחה בערך שלו, משום שאני שמה את מבטחי בו או כירושה לבת שלי, או כמשהו שישמש אותי עוד כמה עשורים.
גלוברמן, אז אמרנו שמאחורי הביטקוין, בניגוד למטבעות אחרים, מאחוריו אין מדינה. המערכת הזו בעצם מתנהלת כבר לבד. אין גוף או אדם שמקבל את ההחלטות. המשחק, במרכאות, מתנהל לפי החוקים שנקבעו מראש. וכל הדבר הזה קצת מסבך את העניינים. כי הדולר, לדוגמה, הוא מתחזק ונחלש על פי צעדים שהממשלה האמריקנית נוקטת, על פי מדדים שיש בהם בכל זאת סוג של היגיון. אם הכלכלה האמריקנית חזקה, אז המטבע שלה, הדולר, מתחזק. גם להפך. איך זה עובד עם הביטקוין?
אז במקרה הזה אתה מאמין שהסיבה היחידה שגורמת לעלייה ולירידה של הביטקוין היא באמת הביקוש. הוא בעצם, אתה יודע, יש שוק שחי כל הזמן של קנייה ומחירה של ביטקוינים. והביקוש הוא עצום. המודל של הביטקוין אומר שאפשר לייצר, אפשר לכרות עד 21 מיליון מטבעות. ביום שידפיסו, יכרו את המטבע 21 מיליון, הפעולה הזאת תעצר, אי אפשר לעשות יותר. לא יהיו יותר מ-21 מיליון ביטקוינים. היום יש 19 מיליון.
אבל למה בעצם להגביל ל-21 מיליון ביטקוינים? למה לא לייצר יותר?
זה גם עוזר לבצר באמת את האמון, כי מטבע שאפשר לכרות ממנו עד אינסוף, אז אתה מבין שאפשר להסביע כל ביקוש. ואם אפשר למלא כל ביקוש, אז הערך שלו לא יכול לקפוץ יותר מדי. אוקיי? אפשר תמיד לייצר עוד, אז אם באים עוד אנשים ורוצים עוד, אפשר לתת להם עוד, ואז הערך שלו יכול ממש להמריא לשחקים כאלה כמו של הביטקוין, אבל יש אפילו חלק יותר חכם, לא רק שיש גבול, אלא שהפעולת הקריאה הולכת ונהיית מסובכת. ממש מסיבוב לסיבוב, המחשבים צריכים להתאמץ יותר על ייצור של כל ביטקוין. זה אומר, גם שהקצב הולך ומועט, יש מין תחרות כזאת בין כמה הפעולה מסובכת וכמה המחשבים נהיים יותר חזקים. אבל גם הקצב הולך ומעט, גם זה פחות משתלם כלכלית לייצר, כי זה עולה יותר חשמל, וזה חלק מהמשוואה. אז אתה יודע, זה מין תהליך שכזה הולך ומתכנס. קודם ייצור מלא מלא ביטקוינים וכולם קנו, ולאט לאט הייצור מתחיל לדאוך, והביקוש מתחיל להתנקז וללחוץ ולהעלות באמת את המחיר של המטבע.
אז דיברנו על היצע וביקוש. ובכל מה שקשור להיצע, היום יש יותר מ-18 מיליון ו-700 אלף ביטקוינים בעולם. זהו. ואותו סטושי נקמוטו, היוצר או יוצרים המסתוריים של הביטקוין, הם קבעו שלא יהיו יותר מ-21 מיליון ביטקוינים. וזה אומר שיש איזשהו גבול. זה אומר שבניגוד לשקל או לדולר שאפשר להדפיס ככל שהבנק המרכזי רוצה, אי אפשר פשוט לייצר אינסוף ביטקוינים. ואם יש מוצר שיש לו גבול, מוצר שמתישהו ייגמר, זה גם אומר שהביקוש שלו יכול להיות אדיר. וזה מה שמסביר איך הביטקוין כבר הגיע לשווי C שבו מטבע אחד נקנה ב-$60,000. הביטקוין היום שווה כל כך הרבה שאנשים כבר סוחרים בשברירי ביטקוין. אבל למטבע הזה יש גם צד שני. כי ברגע שהביטקוין מבוסס רק על היצע וביקוש, אז הוא יכול לזנק, אבל באותה קלות הוא גם יכול ליפול. וכבר היו ימים שבהם הביטקוין איבד ברגע, עשרות אחוזים. אנשים הפסידו המון כסף. וזו למעשה נחשבת היום נקודת התורפה הכי גדולה של הביטקוין. חוסר היציבות שלו.
קודם כל, הדבר החשוב בתנודתיות הזו, זה שהיא ממש מערערת את עצם ההגדרה של ביטקוין כמטבע. אז יש דיון אדיר במה הוא ביטקוין. האם הוא נכס או מטבע? האם הוא דומה יותר ליהלומים וזהב, או דומה יותר ליורו ודולר? וזה ממש דיון כלכלי, מיסויי, משפטי. ואחד הטענות החזקות נגד לקרוא לו בכלל מטבע, זאת התנודתיות שלו. כי חלק מההגדרות של המטבע זה שהוא שימושי, אתה יכול להשכרה לקנות איתו דברים, ובית שהוא לא כל כך תנודתי. כלומר, אתה תסכים לקבל את המשכורת שלך בשקל, אבל אתה לא מסכים לקבל אותה בביטקוין. כי מה זאת אומרת, מה, סגרנו על שאני עובד תמורת 3 ביטקוין בשנה, מה אני יודע מה זה יהיה שווה? אני לא מוכן. צריך להגיד עוד משהו, התנודתיות היא גם, היא מייצרת המון חשש אצל גורמים סולידיים, כלומר אם אתה בנק רציני, בנק השקעות, חברה רצינית, אתה לא מהר רץ לשים את הכסף שלך בביטקוין, אתה לא מעודד מיד את הלקוחות שלך לשלם לך בביטקוין, כי אתה אומר, אני לא יודע כמה זה יהיה שווה, אני לא יכול לבנות על זה. אני חושב שזה גם מייצר חלק גדול מההתרגשות ומתשומת הלב. וההתרגשות והאדרנלין שהסחר במטבע הזה מפריש אצל אנשים במוח, זה חלק גדול מלמה הוא שווה כל כך הרבה כסף ועניין. אלמלא האדרנלין שהתנודות האלה מייצרות לנו במוח, אני חושב שהביטקוין היה שווה היום $1,000.
ויש עוד משהו שאי אפשר לדבר על הביטקוין בלי לדבר גם עליו. אמרנו, מטבע שאין מאחוריו מדינה, מטבע מוצפן שאדם יכול להחזיק באופן אנונימי, מטבע וירטואלי שאפשר לקחת איתך לכל מקום ולהמיר בכל מקום למטבע אחר. אתם כבר מבינים לאן זה הולך? הביטקוין הפך למטבע המועדף על עבריינים בכל רחבי העולם.
תראה, אני לא מכיר תהרנים עד כדי כך שאנשים רגילים כמוני וכמוך שימנעו מביטקוין כי יש בו עבריינות. כי בוא, אני די משוכנע שאם סוכמים את כל הערך הכלכלי של עסקאות הפשע בעולם, הדולר מנצח. ואנחנו לא נמנע מלשים דולר ברנק. לא נראה לי שזה שם. זה כן נורא משפיע על יחס של מדינות. כלומר, מדינות מאוד תהססנה להכשיר את השרץ ברמה רגולטורית, כשהן יודעות שא' אין שום דרך לעקוב אחרי מה נוסע לאן, איזה כסף הלך ממי לאיפה, וב' באמת שהוא מתדלק ערכים כאלה של פשע ושל כסף שחור שאיננו ממוסה. תזכור שכשמדינת ישראל רוצה להעביר את השקל לדיגיטלי, ולאסור על עסקאות גדולות במזומן, אז חלק מהמטרה היא שבאמת כל העסקאות תהיינה גלויות, הכל רשום והכל ממוסה. והביטקוין אומר לך את ההפך ואת ההפך. מהתחלה הכל רשום וכלום לא ממוסה, כי אתה לא יכול לדעת מי זה. אז בשביל מדינות זה בלגן, כן? ובאמת הן נורא מתמהמהות בלייצר צעדים מהותיים בעד או נגד. נגיד, במדינת ישראל כבר יושבים על המדוכה איזה 7 שנים, מ-2014 התחילו להתעסק עם זה, ועוד לא באמת פיצחו איך, מה יהיה היחס של המדינה לזה. כרגע ברמה הכי כללית אני יכול להגיד לך, לא אסור. אבל גם לא בדיוק מותר. ועוד נקודה חשובה, זה בעצם מדינה שמאשרת את הביטקוין, מוותרת על חלק מהיכולת שלה לשלוט בכלל בעולם הכלכלי. גם היום, אתה יודע, יש למדינת ישראל יכולת לווסת את הפעילות הכלכלית במשק באמצעות כלים כמו הדפסת כסף, כמו קביעת ריבית של בנק ישראל, כמו מיסוי, וברגע שזה בביטקוין, אין את הכלים האלה. אז זה בעצם מעקר את המדינה מהיכולת שליטה הכלכלית שלה, אז אם פתאום כולנו פה נסחור בביטקוין, המדינה בבלגן.
כרגע ברוב המדינות בעולם הביטקוין הוא לא מטבע רשמי. יש עסקים, אבל מעט, שמקבלים אותו. ברמת המדינה, הרוב לא מכירות בו. וצריך להבין, הביטקוין הוא לא רק מטבע שאין מאחוריו מדינה, הוא מטבע שבמידה רבה הולך בניגוד למדינה. כל הרעיון של הביטקוין הוא שהאופן שבו הכלכלה מנוהלת בעייתי. שאת הכסף צריך להפריד ממדינות, מגופים גדולים, מפוליטיקאים. הביטקוין הוא לא רק סוג של מחאה. הוא גם הפך לאלטרנטיבה. מי שחושב שהמטבעות המסורתיים יחלשו, משקיע בביטקוין. והרעיון הזה מושך הרבה אנשים. גלוברמן, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהרבה אנשים מדברים על הרעיון שמאחורי הביטקוין. יש איזו אמונה במה שהדבר הזה מייצג, והאמונה הזו היא מה שגורמת לרבים להשקיע.
הביטקוין בהחלט הפכה להיות סוג של קאט. אחד מהאנשים מאמינים בזה. כן, זה אפילו מעבר לאמון, זה אמונה. זה לא רק אמון בטכנולוגיה, זה אמונה בסוג חדש של אלוהים, שמנהל את העניינים, ויש בזה, ואתה מרגיש נורא נאור ומתקדם עם עצמך כשאתה מאמין באלוהים הזה, כי זה אלוהים שמורכב בביטים ובייטים, והוא הכי, אולי זה הדת הכי צעירה שיש בעולם, אפילו יותר צעירה מדת האפל. בניגוד לסיינטולוגיה, אני מאמין שבאמת יש יופי. יש יופי פילוסופי וטכנולוגי בביטקוין, ואפילו היה יכול בזה יופי צרכני, אם היינו יכולים לסחור ולהשתמש בו ולשלם לו אחד בשני ביום יום, הבעיה שזה גוזר את המדינה החוצה ואז לא יהיה כסף למיסים ויהיה חשוך ברחוב בחוץ כשאני יוצא בלילה. אז זה קצת פחות עובד ברמה הזאת.
ובשורה התחתונה, לאן לדעתך זה הולך? כלומר, יהיה יום שאני אוכל ללכת לסופר ולשלם בביטקוין, אנחנו נראה בעתיד הקרוב כבר את הביטקוין שהופך למטבע אמיתי, ולא רק נשאר בגדר השקעה שהיא ספקולטיבית?
כרגע יש לי תחושה שלא. בעיקר כי ברמה היומיומית לציבור הרחב זה קצת מורכב להתעסק עם הביטקוין. הנה, תראה כמה שאלות לנו יש, ואין כל כך צורך. כלומר, ממילא אתה יכול לשלם עם הטלפון שלך, נכון? אפל פיי, סמסונג פיי, גוגל פיי, ויזה, זה עובד. ואתה מאמין לזה. אז הכל בסדר גם בלי הביטקוין. כך שאם לא הדרדרת לפשע, נראה לי שאתה מסתדר יפה עם האמצעים הקיימים והיותר נוחים. ואני גם שמח להגיד לך, וגם היותר סביבתיים, באמת. כלומר, שוב, מיליון עסקאות ויזה מזהמות כמו עסקת ביטקוין אחת. אז לעולם עדיף הוויזה.
דרור גלוברמן, תודה רבה.
תודה חברים, תענוג גדול.
וזה היה אחד ביום, מבית N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, זמין ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. האורך שלנו רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן. נאמר תודה גם לניר גילת שסייע לנו בפרק הזה. יאיר בשן היה על הסאונד ויצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אלה צמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
במיוחד עכשיו ובמיוחד בחול. כשדואגים לבריאות, דואגים לעשות ביטוח נסיעות לחול רק בהראל. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.